המציאות המדינית, הפוליטית, שאנחנו נמצאים בה כרגע, והיא לא מציאות קלה ולא פשוטה הדבר הזה. מי שקצת עוקב אחרי מה שקורה בשבוע האחרון בעולם בכלל, ובפרט סביב כל מה שקרה בעניין של הספינה הזאת שעצרו אותה וכל מה שהיה, כל אזרח במדינה צריך להיות קצת מודאג, כי מה שאנחנו רואים כיום, ורואים שממש מדינות שלמות ומנהיגים וכל מיני אנשים יוצאים נגדנו, פשוט יוצאים נגדנו. מי שעושה את זה באופן פעיל, על ידי אמירות כאלה ומעשים כאלה ואחרים, אני לא מדבר על טורקיה, ודאי בוודאי, ששם אנחנו עדים היום למהפך ביחסה למדינת ישראל, שמזכיר לנו את המהפך שהיה באיראן בשעתו עם חומני וכל הדברים האלה, שזה באמת מצער מאוד. טורקיה באמת הייתה הידידה שלנו במשך שנים ועזרה לנו וכל זה, אבל מה שקורה היום שם, אז זה מראה שיש כאן איזשהו שינוי גדול, שוודאי וודאי שהוא שינוי מבחינה פוליטית, מדינית וכל הדברים האלה, וכל המערך שלנו כאן בארץ ישראל. וודאי וודאי גם השתיקה הרועמת של אלה שלכאורה היו צריכים להביע ידידות כלפינו, כמו אמריקה או אירופה או דברים כאלה, והחוסר הניטרליות כביכול שלהם, כל הדברים האלה הם צריכים התייחסות. אי אפשר לעבור על סדר היום כל מי שטובת מדינת ישראל עומדת לנגד עיניו. כיצד אנחנו יכולים להתמודד מול העובדה שכאילו כאן יש, שכחו את בן לאדן, שכחו את האסלאם הקיצוני, שכחו את כל הסכנה האמיתית שרובצת לפתחו של העולם, של אותה חרב האסלאם שהם רוצים לכבוש את העולם, ופתאום הסכנה הגדולה ביותר לעולם זה מדינת ישראל, שמציגים אותנו כפיראטים, כסודדי ים, כדברים שלא יאמנו הדבר הזה. כן. והמצב הוא לא פשוט, הוא דבר שדורש כמובן התייחסות. אז ברשותכם, אני רוצה להתייחס לנושא. זה מעניין אתכם הנושא הזה? כן. את הדברים אפשר להתייחס דרך הדברים של דוד המלך עליו השלום. דוד המלך עליו השלום, הוא עמד באמת לפני דילמות דומות. מדוע? כי הוא נלחם נגד העמים סביבו. זה לא היה עולם כמו היום, עולם כל כך גדול, היה עולם יותר מצומצם. אבל הוא נלחם נגד כולם, וניצח את כולם. זה היה דוד המלך. ומלחמות לא קלות היו לו. אבל היה לו, דוד המלך, מה שיפיין אותו, שהייתה לו אמונה גדולה מאוד. יש הבדל אם נלחמים מתוך אמונה או נלחמים סתם ככה מלחמות. וכמו שהוא ניצח את גוליית, למרות שהוא היה נראה קטן לעומת גוליית הענק וכו', אבל הוא בא בשם השם ומצא דרך והפיל את גוליית, והסיפור הזה הוא ידוע. בכלל צריך לדעת שכל מה שמדובר על הנביאים הראשונים, זה לא רק סיפור של מה שהיה ותו לא, אלא הדבר הזה בא ללמד אותנו לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה, כולל הדור שלנו, ההיסטוריה שלנו. דוד המלך, כשהוא בא לתאר את המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע מבחינת אומות העולם, אני מצטט את מה שהוא אומר בפרק ב' בתהילים: למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק? אז ראיתי פירוש יפה, מה ההבדל בין גויים ולאומים. המלבים מביא את ההבדל, אומר גויים זה עם בלי עניין של דת, אלא עמים שיש להם אינטרס לאומי ותו לא, זה נקרא לגויים. לאומים זה אומה שמאפיינת אותה לא רק אינטרס הכלכלי, הקיומי, אלא גם הצד הלאום, הוא אומר, זה גם הצד הדתי, התרבותי וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק? דיינו, מה הם מתרגשים ומהוגים ומשתדלים ומתאמצים נגד מי? נגד עם ישראל. התייצבו מלכי ארץ, מנהיגי הארץ, ורוזנים נסדו יחד, עושים אספות ביחד. מה? על השם ועל משיחו. על השם, הכוונה היא השם, ריבונו של עולם, אבל ריבונו של עולם מתגלה דרך עם ישראל, ושמו את שמי על בני ישראל. והמשיחו, הכוונה היא גם דוד המלך, אבל הפרשנים, ורשי מביא את זה במקום, אומר, גם על המלך המשיח, גם כשעם ישראל קם בתחייה, על המציאות הזאת, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, על השם ועל משיחו, הכוונה היא לא רק על מה שהיה אצל דוד באותם ימים, אלא הכוונה היא גם לעתיד לבוא, כשעם ישראל יקום לתחייה, אז הלאומים יגעו ריק, כן, פתאום על השם ועל משיחו מצאו כל מיני דרכים כיצד לצאת נגדנו, כן? גם העמים, גם המנהיגים שלהם למיניהם וכו'. אומר, הפסוק ג' אומר, ננתקה את מוסרותינו, כאילו אנחנו קובלים אותם. אז אומר, יש מוסרות, כן? נשליחה ממנו אבותינו. אז מסביר המלבים, מה ההבדל בין מוסרות לאבות? אבות, הוא אומר, זה הזיקים שהרבה חוטים ביחד, אי אפשר לקרוע אותם, אי אפשר לנתק אותם, צריך להשליך אותם. כאילו אנחנו, העם היהודי, בהופעה שלו בעולם, בהופעה המוסרית שלו בעולם, בערכים שלו, במה שאנחנו מייצגים בעולם, זה קובל אותם, אומרים, תראו, ככה צריך להתנהג, הם מתנהגים בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו מרגיזים אותם, מקוממים אותם, בעובדה שאנחנו הולכים בדרך השם, והם הולכים בדרך שלהם, וזה זה, זה סותר אחד השני, זה קובל אותם. יש להם ברירה, הם צריכים לנתק את עצמם מאיתנו, איך? שיתנפלו עלינו, שיבטלו אותנו, יחבו נר ישראל. למה אתם נגד מדינת ישראל? למה אתם רוצים לחבות את הנר הזה שנקרא מדינת ישראל? נר דוד, הוא נרו של עם ישראל. מה יש? אנחנו רק מביאים אור לעולם, רק מביאים טוב לעולם. מה עשינו לאיראני? מה עשינו לטורקים? מה רע עשינו? בסך הכל אנחנו עושים דברים טובים. זה שהם מציירים אותנו כפיראטים וכרוצחים, או ככובשים, או ככל מיני דברים, וכל זה שקר וכזב, זה תעמולה שקרית במהות שלה. למה? אנחנו, המציאות שלנו כאומה שקמה לתחייה, זה מרגיז אותם, זה מקומם אותם, אומר דוד המלך. מה יהיה הסוף של כל התהליך הזה שהגויים והלאומים והרוזנים והמלאכים וכולם כמנגנו? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, את עם ישראל. אני קורא את ההמשך. הספרה אל חוק, אומר דוד המלך, חוק אלוקים, השם אמר אליי, בני אתה. מי אמר לנו שאנחנו הבנים? בני בכורי ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם הבנים, אתם הילדים שלי, אני היום ילדתיך. אז אומר המלבים, הסתכלתי, הוא אומר ככה, אני היום, מה זה היום ילדתיך? היום הראשון שהילד נולד, ראיתם אבא איך הוא מאושר שנולד לו, אתה אבא, היית מאושר? תראו, זורח עד היום.
עוד מעט אני עוד פעם מאושר.
בעזרת השם, תהיה הרבה פעמים מאושר. הופיע נשמה חדשה לעולם. לא צריך להגיד להורים להיות מאושרים. זה כל כך ספונטני, כל כך טבעי. אני היום ילדתיך. אומרים הפרשנים, כל יום ויום הקדוש ברוך הוא מבסוט כל כך, כאילו היום הוא ילד אותנו מחדש. נגד מי אתם הולכים? הטורקים, האיראנים, הערבים, האירופאים, כל הדברים. נגד מי בחורי ישראל? מי שאמר והיה עולה, ריבונו של עולם, רואה אותנו כאילו כל יום נולדנו מחדש. איזה שמחה, איזה מבסוט מאיתנו, שמח בנו, אתם הולכים, באמת. מה יהיה התוצאות? של ממני ואתנה גויים נחלתך, אומר דוד. אתם רק תגידו, תצפצפו, אני אתן להם את הארצות שלהם, אני אתן לכם. אחוזתך אפשי הארץ. יש לנו רשות מן התורה, לכבוש גם נחלת רשות, זה נקרא. רק תגידו לי, לכבוש את מה שאת כל האנשים, אין בעיות, נעשה את זה. תרועם בשבט ברזל. מה זה תרועם בשבט? יש שבט זה שוט. אבל יש שוט מברזל, מישהו ראה פעם שוט מברזל? חוטי ברזל. זה משהו נורא. ככלי יוצר תנפצם. ככלי יוצר זה קד, כלי חרס. אז תנפצם, מה זאת אומרת? אתה לוקח את הכלי ואתה פח, שובר אותו. מה אתם נותן? נו, מה? כך אומר דוד המלך, אבל זה לא סוף המזמור. אז קודם כל צריך, למה רק שגויים, ולמים יגורי, כל השם ועל משרות, כל הדורות אני אומר. אבל לא רק כל הדורות, במיוחד בדור שלנו. למה? כי הדור שלנו אנחנו קמים לתחייה. אנחנו סוף סוף מופיעים כעם בעל עוצמה, בעל כוח, לא רק בעל חוכמה ובעל מוסר ובעל ערכים, כל הזמן, אלא אנחנו מופיעים כאן כמעט כיצירה שלאט לאט, או מהר מהר, אתה לא יכול לראות את הדברים, תופסת מקומה אמיתי על במת ההיסטוריה, על במת האנושות וכו'. וטבעי הדבר שברגע שמישהו תופס את מקום יותר מרכזי בהשפעה העולמית, יש התנגדות. התנגדות כזאת, התנגדות אחרת. אז כל ההתנגדויות למדינת ישראל, לתקומתה, וכל מה שאנחנו רואים כאן, זה חלק מהמאבק. זה בגלל שאנחנו קמים לתחייה. הם ניסו אמנם בשואה, איך אומרים, אותם שונאי ישראל למיניהם, ניסו להשמין אותנו פיזית. לא צענם, אנחנו עם שרידי חרב. נשארנו כאן שני שליש מהעם היהודי. אבל מהשני שליש האלה קם ברוך השם עם לתחייה, קם ויקום וימשיך לקום, וההתנגדויות האלה הן לא מקריות, זה מה שדוד המלך רוצה להגיד, זה לא מקריות. מה התוצאה הסופית תהיה? כן?
הוא לא שואל למה, כי הוא אומר, על מה
הם עושים
את זה?
לא, הוא אומר, את הפסוק הבא לא הקראתי. מה הפסוק אומר? סליחה. יושב בשמיים ישחק, הוא יושב מפסוד שם בשמיים. הטורקים, מה אתם רוצים? מה אתם? מצחיקים אותי. האיראני, מה אתם עושים? אני בורא עולם, אני עשיתי את הכל. אתם מנסים דרך... ואפילו לא מגיב, רק צוחק עליהם. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו, לועג להם. אתם נורמלי, אתכם מה לעשות? אז קודם כל, אני אומר, זה דוד המלך, וכאמור, כל דברי דוד המלך ברוח הקודש, וזה נאמר לא רק על תקופתו, כך אומרים הפרשנים, זה נאמר גם לכאן. הקדוש ברוך הוא בשמיים יושב, מנהיג את העולם, אדון העולם, הוא רואה אותם צוחק עליהם. על מה אתם, נורמלי יש שם. אבל מה הוא אומר בסוף? הוא אומר שהם יחזרו בתשובה אומות העולם. זאת אומרת, השורה התחתונה תהיה, שהם יבינו, אומנם בדרך הקשה, אבל יבינו שהם עשו כאן טעות מרה ביחסם ליהודים, לאורך כל הדורות, לא רק הזאת. והם יכירו ויגידו, ריבון השלם, אתה צדן, אנחנו בקשים שליחה ומכילה, אבל שפגענו בעם היהודי וחשבנו עליו מחשבות כאלה, ותכננו עליו תוכניות כאלה, וניסינו לו לעשות להם מעשים נוראים כאלה. הוא אומר בסוף, ואתה המלאכים השכילו, מה זה השכילו? לבוא לאן? איפה משכילים? מכון מאיר. בואו, תלמדו. תשכילו. זאת אומרת, החזון הזה, או הדברים האלה של דוד המלך, נגמרים באופטימיות. ואתה מלאכים משכילו, יבשרו שובתי ארץ. עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. לאותם מלכים, הוא פונה גם אליהם, אבל הוא פונה גם אליהם, נשקו בר בר, יש עד הרבה, נשקו בר פן, אז באמת הפירוש, כתוב לפני זה, מדובר על חיטה. אז כתוב שהרשעים, כמוץ אשר תטפנו רוח. אז מה זה כמוץ אשר תטפנו רוח? אז מסביר, גם המלבי מסביר שם את העניין, אומר שהמוץ זה זה שעוטף את הגרעין של החיטה. כל זמן שהוא עוטף את החיטה, הוא מגן על החיטה מפני כל מיני מזג אוויר וכל מיני דברים. אז כל זמן שהאדם מגן על התורה, הבר זה התורה, הבר זה עם ישראל, זה הבר. כל זמן שאתם מחוברים לעם ישראל ואתם מגנים אליו, בסדר. אבל אם זה לא ככה, אם אתם נפרדים מהגרעין, אז אתם מוץ. אז אתם לא נשארת, אין לכם פונקציה. אז כמוץ אשר תדפנו רוח, דהיינו כאותו קשה, פעם לכאן, פעם לכאן, פעם לכאן. כמוץ אשר תדפנו רוח. זה המציאות שלכם. אין לכם ערך. עכשיו מה הוא מציע להם? תתחברו לבר. אז לבר. לעתיד לבוא אומר, אומות העולם ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כן. נשקו בר, מה זה נשקו? נשיקה זה להתחבר, כן? נשיקה מבטאת אהבה. נשקו בר, פן יענף ותובדו דרך. אם אתם לא תתחברו לעם ישראל, תובדו דרך, כמו אותו רשע, שהוא משול למוץ, אשר תדפנו רוח. כן, שזה מציאות, שאין לה מציאות בעצם. כי יבער כמעט אפו, אם לא, הקדוש ברוך הוא קצת יהיה, אפו זה כעסו, כמעט אפו, אבל אשרי כל חוסי בו, כל מי שיחסה בצילו של הקדוש ברוך הוא, וכל מי שיעזור לעם ישראל, ויכבד את עם ישראל, ויואב את עם ישראל, זה סוף הסיפור. מי? יש להם מציאות, אבל כל המציאות של אומות העולם זה שהם באמת, אנחנו פרי העולם בעצם. הם העת שעליו אנחנו מחוברים אליו. ישראל, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, הוא לב שבאומות. הלב ודאי נותן חיים לכל הגוף, מקבל מכל הגוף גם. וגם יש חיבור, זה דו סטרי, זה לא, אנחנו מחוברים לכל האנושות. ואנחנו תורמים לכל האנושות וגם מקבלים מכל האנושות מה שמקבלים. אבל אנחנו לב, אנחנו המרכז, אנחנו הגרעין, אנחנו זה. אבל אנחנו נמצאים בשלב הזה שאומות העולם כביכול לא רק מתנתקים מאיתנו, אלא יש ביניהם שמתנגדים אלינו ונלחמים נגדנו וכל הדברים האלה. אבל הסיפור, אנחנו יודעים, יש happy end לסיפור הזה. בסופו של דבר, איך אומרים, אומות העולם יכירו באמת שעם ישראל הוא עם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ויכבדו אותנו, ויבקשו מאיתנו גם סליחה ומחילה על כל מה שאומרים. עכשיו, ככה צריך, לא צריך להיבעל מהכותרות שהטורקים נגדנו, ואלה נגדנו, אלה נגדנו, ובעזרת השם, תהיה סייעת הדשמה, אנחנו נתגבר על כל הרוחות הרעות האלה שנושבות, ונזכה לרוח טובה שנשב בארצינו, בעזרת השם. שאלות עד לכאן, רבותיי. יש שאלות? אין לכם שאלות? כן.
צריך להבדיל. אם כל התכלית שלנו זה בסוף לבוא, רק בסופו של דבר הדרך של כל מה שעכשיו קורה שזה רע, לכאורה הדבר הזה רק יבליט כמה את הטוב, אז לכאורה האם יש להם אשמה בזה או שבכלל הם לא בלתי רצונים?
כן, זאת לא השאלה. השאלה היא איך אתה רואה את המציאות. טוב, יש ראייה שהיא נקראת ראייה רחבת אופקים, בגדול מה שנקרא קורא הדורות מראש. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלמשל הנביאים, הם רואים אלפי שנים קדימה. יש להם את הסגולה הזאת, את היכולת הזאת, לראות את, את המציאות כולה במימד האלוקי שלו, הפנימי שלו, המגמתי שלו וכו'. עכשיו, תשאל אותי מה יהיה בסוף, תשאל, מה ה-happy end?
מה יהיה
בסוף, happy end?
אתה אמרת את זה אומר.
מה יהיה happy end? happy end, מה זה happy end?
סוף שמח.
סוף טוב. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבורא עולם ברא עולם לטובה, הוא לא ברא לרעה. זאת אומרת, המגמה הפנימית הזאת שהכל לטובה היא קיימת בכל המציאות כולה, בכל ההוויה כולה. אלא מה? היא מסתתרת מנגד עינינו. אנחנו לא רואים אותה, אבל היא קיימת, כן. בחסידות אומרים, לכן אומרים לעולם עולם, למה אומרים עולם עולם? מלשון נעלם. מה נעלם? קוראים לזה האור הגנוז הוא נעלם. האור הגנוז זה המגמה החיובית, הטובה. הרצון הטוב של אלוקים נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מינו. גם במקום שנראה לך כזבל, סליחה שאני אומר, מהשפות ירים מביאו. גם מקומות שנראים לנו כל כך חשוכים ולא טובים וכל הדברים האלה. יש שם גנוז, משתתר שם איזושהי נקודה חיובית, איזו מגמה חיובית. אז זה דבר אחד. המבט, אתה אומר לי, הכל לטובה, ויש ביטוי כזה, סוף טוב, הכל טוב. למה הכוונה? הכוונה, לפעמים אתה קורא ספר מתח, ויש שם טרגדיות ועניינים וזה, ואתה כבר אין לך סבלנות, מה יהיה איתו בסוף? עם הגיבור. אז מה אתה עושה עם איך הסבלנות? פותח את הסוף, מסתכל, אומר, וואי, יאי, 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 יאי. סוף טוב, כל הסיפור לטובה. כשאתה קורא את, את הספר הזה, פרקים פרקים, אתה באמת מלא תהייה ולא יודע מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. זה תשובה לשאלתך. אם אתה באמת בראייה כזאת, כמו כשהתורה מסתכלת על העולם, בפרספקטיבה ההיסטורית, ששת ימי המעשה, 6,000 שנה, יום השבת, והכל לטובה, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והכל לטובה וכו'. לא כל אדם זוכה לדבר כזה, אבל אני אשת זוכה, אני אשת בוגר מכון מאיר. אתה מבסוט חלס, מחייך כל הזמן. אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו כל אחד יהיה פקלה שלו, יש לך פקלה קטנה. אין לך פקלה? וואי, אשריך, מה אתה אוכל ככה?
אני לא רואה כמה זה לך, אני אמרה, אני
אצטרך. פקלה זה חבילה קטנה. ביידיש קוראים זה חבילה. זאת אומרת, רוב האנשים הם חיים עם קשיים. רוב רובם שלהם, לא כולם. העולם הזה, עולם מורכב, הוא לא עולם פשוט. הוא מורכב גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הלאומית והעולמית. אנחנו חיים בעכשוויות. העכשוויות, העולם הזה, הוא מורכב מדברים טובים, ועל פני דברים שהם גם לא טובים. ושזה זה מורכב, למה לתקן עולם במלכות שדי? אנחנו כבני אדם בעולם הזה, התפקיד שלנו הוא תפקיד בעולם הזה, לתקן, לתקן, קודם כל את עצמנו, אחר כך את משפחתנו, ואחר כך את האומה שלנו, אחר כך את האנושות כולה. זה המיוחד שלנו כבני אדם, זה הצלם אלוקים שבנו, שאנחנו לא פסיביים, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מתקנים, 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 אבל מה אתה יכול לתקן? דברים מקולקלים, אתה לא יכול לתקן דבר שהוא כבר מתוקן. אז יש מה לתקן ברוך השם, בלי עין הרע. שופעים בדברים, באתגרים נאמר ככה, לתקן. אז עכשיו הרענו איך אומרים, מהרמה הזאת של המבט הכולל מראשית ועד אחרית, ולוקחים את גזרת האחריות שלנו, של היום, גם מבחינה לאומית, וגם מבחינה אישית וכל זה. כאן אתה לא יכול להגיד, יהיה טוב, יהיה טוב, נשב על כיסא נוח ונסתכל בטלוויזיה כל היום. זה לא ככה. ככה אתה צריך לקחת אחריות. ואתה שותף לתיקון הזה. יש לך תפקיד בהיסטוריה. בכל דור ודור יש לו את התפקיד שלו. הדור של ההורים שלי היו חלוצים, היה לעלות לארץ ליישב את הארץ. זה היה תפקידה. הדור של הדור שלנו יש לו את התפקיד שלו. להגן על המולדת. בין השאר אני אומר, לקיים מדינה. גיבוש, איך אומרים? גיבוש לאומי, זה קיבוץ גלויות. זה סדרת גיבוש לאומי. לתקופה לא פשוטה. ואחד המשימות של הדור שלנו זה להגן על עצמנו כאומה, כמדינה חופשית, יהודית, כאן בארץ ישראל, נגד אויבינו. זה משימה. יכול להיות גם לידה. זה מה שהאלוקים במירוץ השליחים הזה נתן לנו את התפקיד הזה. אתה רצת פעם מירוץ שליחים? כל אחד במירוץ שליחים יש לו את, את הקטע שלו, כמו שאומרים, את החלק שלו. אז זה המירוץ השליחים של הדור שלנו. אם לכן זה כך, שיש לנו אויבים שרוצים להשמיד אותנו, ולא רק רוצים, אלא מתכוננים לעשות את זה, ופועלים בדרכים שונות ומשונות לדבר הזה, חובתך, חובתי, חובתנו, חובת האומה, חובת כולם, כאיש אחד בלב אחד, להגן על עצמנו. ואנחנו לא יכולים לחיות באיזה אופריה, באיזה חזון אחרית הימים, ודברים שלום, 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 שזה הסכנה היותר גדולה, זה בדיוק מה שאויבינו עושים לנו. רוצים להפוך אותנו לבלתי מציאותיים, כן, לחיות בהזיות, לחיות בדמיונות וכל זה, להרפות את ידינו, להרפות את רוחנו וכל הדברים האלה. עד רבה, אתה צריך להיות מאוד מאוד ריאלי, מאוד מאוד מציאותי, לקרוא את המפה נכון, לדעת לנווט נכון בדור שלנו. ולכן התשובה של השאלה היא נכון, חזון אחרית הימים, החזון הוא לא הלך לאיבוד, הוא קיים. אבל עד שנגיע לחזון הזה, צריך לאכול בשלח, צריך לאבד את האדמה, צריך להקים מדינה, צריך לקיים את המדינה הזו, וכל הדברים האלה. ובוודאי, ובוודאי, לא להתפתות לכל מיני דברים שהם לא מציאותיים, של ההזיות כאלה, של, כמו שאנחנו רואים את זה כאן. כן, היה פעם מישהו אמר, אני לא רוצה לפגוע בכבודו. איך אמר, ביטוי כזה, שלום, לא, איך אמרנו? לא, לא, ביטוי כזה, כאילו, נפתחה תקופה, עידן חדש במזרח, מזרח חדש, מזרח תיכון חדש. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? איפה שמעתם את זה? באמת הוא חדש. טורקיה הצטרפה לחגיגה. איראן הצטרפה לחגיגה. ממש מזרח תיכון חדש. אתם שמעת, אז מישהו זוכר את הסיסמה הזאת? וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. לא רק אומה, כל אדם איתן צריכים מציאותי. אתה לא יכול לחיות בעולם, בהזיות, בדמיונות, לא להיות מציאותי. המציאות היא שאנחנו כבשה בין 70 זאבים, רוצים לטרוף אותנו, ואנחנו צריכים להיות יותר חזקים מכל הזאבים ביחד, כן? איך? כל אחד לפי מדרגתו, לפי תפקידו בעניין. זה מובן הדבר. אז זה לא סותר חזון אחרית הימים והמציאות המורכבת שאנחנו חיים בה כרגע. ודוד המלך עושה אתנו חסד, הוא אומר, תזכרו מה שאני אומר עכשיו, בעוד 2500 שנה, אולי 2800 שנה, תהיה לנו מציאות דומה מאוד, למה רגשו גויים ולאומים יגורי, כל השם ועל משיכון. אבל שורה התחתונה, אתם יסכילו לדעת, לא לגעת בעם היהודי, לא להתנפל עליו חס ושלום. איך? נראה, חכה קצת. אני אומר, עזרת השם. כן, בבקשה.
נר ישראל.
מה?
נר ישראל.
לא שמעתי.
מה זה נר ישראל?
כתוב שנר, נר, האדם כתוב, כי נר השם נשמת אדם. כן, ככה חז"ל אומרים, יש סוגיה וגמרא, מסכת שבת, האם אדם הוא חולה מאוד, מותר לחבות את הנר, בגלל שזה מזיק לו לחולה או לא. שאלה שנשאלה בבית המדרש, עכשיו מעריכים אדם באגדת הבכות, התשובה הסופית היא, מוטב שיחבא נרו של בשר ודם, נר רגיל, כשאנחנו מדליקים, ולא יחבא נרו של אלוקים, כי נר השם נשמת אדם. זאת אומרת, צריך לדעת, כל אחד מאיתנו, הוא משול לנר. עכשיו, מה הנר מורכב הרי, ממה הוא מורכב הנר הזה? מהכלי, מהשמן, או מהחלב, והפתיל, אבל זה רק, עוד לא מהיר, ומהאור. שהנר עצמו מהיר. כאן כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, בני האדם, מבחינת נר, יש בו גוף, שזה הכלי של הנר, של השמן, השמן, הפתיל וכו'. אבל זה רק הגוף. הנשמה זה הנר. והנר הזה מתגלה, האור של הנשמה שלו מתגלה, במחשבות טובות, במעשים טובים, בדיבורים טובים, במידות טובות. במילים אחרות, אדם מאיר בהתנהגותו. ההתנהגות של האדם, טוב ליבו, מגמתו, כל זה מבחינת נר. אז זהו הנשמה, כל אחד מאיתנו יש לו נשמה. וכל אחד מאיתנו צריך להרבות במעשים טובים, ולהגדיל את האור. לכן אומרים כי נר מצווה ותורה אור. כל מצווה שאדם עושה, אז הוא מגדיל את האור לא רק בתוכו, אלא גם בעולם שהוא חי בתוכו. מאיר את עולם. זה התפקיד שלנו בעצם כבני אדם, להוסיף, להרבות טוב בעולם, להרבות אור, להרבות אור בעולם. זה הבחינה שאפשר לקרוא לאדם נר. זה האדם שהוא נקרא נר. עכשיו, הכלל. עם ישראל בדיוק אותו דבר, אבל לא כפרט, אלא ככלל. העם היהודי, עם ישראל, הוא בא, התפקיד שלו, הייעוד שלו להביא טוב לעולם. להביא אור לעולם. ירושלים, אורו של עולם. אברהם אבינו, יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. להביא דברים טובים. זה ייעודו של העם היהודי, זה תפקידו של העם היהודי, לאורך כל הדורות. אז לכן, מי שבא נגד העם היהודי, ורוצה חס ושלום להזיק לו, להשמיד אותו כמו אמן הרשע, או כמו ימח שמו וזכרו היטלר באירופה, דברים כאלה, הוא רוצה לחבות, זה לא עניין פרטי של יהודי כזה או אחר, הוא רוצה לחבות את האור שמתגלה דרך כלל ישראל, דרך האומה הישראלית, דרך כלל העם היהודי, הוא רוצה לחבות את הנר הזה, את הדברים הטובים האלה. זה נקרא לחבות נרם של ישראל. היום המגמה של אויבינו לחסל את מדינת ישראל זה לחבות נרם של ישראל. אנחנו כולנו נר אחד בסך הכל, כל העם היהודי. צריך לדעת, זה לא נרות בודדים, אנחנו כולנו נר אחד. וכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ מהנר הזה שנקרא עם ישראל, כלל ישראל. צריך להבין את הדבר הזה. אז זה נקרא לחבות נרו של ישראל. וזה לא מקרה שהאויבים שלנו סימנו את ירושלים כמטרה. כלומר, יש מטרה גדולה. מטרה גדולה זה כל ארץ ישראל. כל פעם, מישהו ירה פעם ברובה למטרות. אז במטרות יש את הנקודה שאליה צריך להתכוון, אבל יש לפעמים פוגעים פה, ימינה, פוגעים שמאלה, פוגעים פה, פוגעים שם, אבל הקלעים הכי טובים יש שפוגע בול לתוך המטרה. ירושלים זאת היא המטרה של אויבינו. הם סימנו אותה, הם רוצים אותה, הם שואפים אליה. לא רק של אויבינו, גם אלה שלא אויבינו, אבל הם בכל זאת רואים בירושלים מטרה, הם רוצים לגרש אותנו, לנשל אותנו מירושלים. כל מה שמסביב זה פוגעים. עזה זה פגעו, איך אומרים, לא במטרה, פגעו, אז בדרך למטרה. כל מה שנעשה, כל המלחמות, כל הדברים האלה, זה כל הזמן יריות, ימין, השמאל, אחורה, קדימה, העיקר להגיע למטרה, מה המטרה? ירושלים. זה המטרה שלהם, ירושלים. למה? ירושלים אורו של עולם. הלב של העולם. והם עושים כל מאמץ להגיע לירושלים ולהשתלט עליה. בהדרגה, בשלבים, לחלק את ירושלים. אני אתן רק דוגמה שתבינו איפה אנחנו עומדים. נדמה לי ככה, אין אף שגריר של מדינה בעולם בשגרירות בירושלים. ולא במקרה. למה אתם, מה אכפת לכם? זאת בירתנו. למה ששגרירות ארצות הברית לא תהיה בירושלים? כל העולם יהיה בירושלים. כל מדינה, שגרירים נמצאים בבירה. זה דבר פשיט, דבר פשוט. זה מראה על הזדהות, שייכות לשלטון של אותה מדינה. רק אצלנו, למה? אתם יודעים למה?
כי הם רוצים להיות במדינה תל אביב.
כי הם לא השלימו עם הרעיון הזה שעם ישראל שב הביתה, שב לירושלים. אז הם מבטאים את זה בצורה דיפלומטית, נאמר ככה. דיפלומטיה, כן. צורה דיפלומטית מבטאים את הדבר הזה. אמנם כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, אבל בכל זאת הם לא השלימו עם הרעיון הזה. כן.
האומות שקיבלו את זה שאנחנו בונים פה בירושלים.
מה?
האומות, אני אומר, האומות שקיבלו את זה שאנחנו
ריבונים.
יש כמה בודדים שיש להם
את הרחוב. אני לא יודע, יכול להיות. פעם הייתה כאן ברחוב, ברחוב כאן למטה, הייתה שגרירות משל גוואטמלה או משהו, אבל כבר מזמן הם כבר לא נמצאים שם.
אלה שעשו פה, אני חושב שהם בעצם קיבלו אותנו, ואז זה כאילו, זה אישור שלנו.
עבדה, אין להם ברירה, זה לא תלוי בהם. אנחנו מדינה ריבונית חזקה, לא סתם. אומות העולם מבינים שאי אפשר לבטל את זה. אנחנו כבר חלק, אנחנו כבר, איך אומרים, רציניים. זה לא מה שהיה בשואה, שהרגו אותנו ושחטו אותנו, והיינו חסרי אונים. יש לנו מדינה, אנחנו עצמאים, אנחנו מדינה חזקה, כלכלית וצבאית וכל זה. אין להם, השלימו עם העניין הזה, בספר, כן. האם לדעת הרב יש מקום למחות כנגד התמיכה של יהודים במטרות האויבים וכיצד? טוב, אני רוצה להסביר את העניין. החברה הישראלית היא קשת של דעות, היא לא דעה אחת. מימין הקיצוני עד השמאל הקיצוני, ובאמצע כל עם ישראל בין כל הדעות האלה. וקודם כל אנחנו קשת. אנחנו לא מוציאים אף אחד מתוך הקשת הזה. עכשיו, השאלה, אתה נמצא נגיד בקצה הזה של הקצת, ובקצה השני של הקשת נמצא מישהו שאתה לא מסכים איתו כאו זה, והוא לא נראה לך שאלה איך להתייחס למישהו שבקצה השני של הקשת. יפה מאוד. אני אומר את דעתי האישית. הדרך, הדבר הכי חשוב זה לשמור על האחדות. אחדות האומה, לא לשבור את הקשת במילים אחרות. לא ליצור מציאות כמו בית ראשון שהיו כאן שני, עם אחד, שתי מדינות. לא ליצור מציאות של פירוד, כמו בית שני, הייתה שנאת חינם, יהודים הרגו את היהודים וכל הדברים. למה המשל דומה למשפחה? במשפחה לפעמים יש חילוקי דעות. משפחה נורמטיבית, רגילה, יש חילוקי דעות. על דעה ועלה וככה, זה לא מסכימים על הכל, זה לגיטימי. למה? ששתי נשמות חיות ביחד, אי אפשר שאחת תמחק את השנייה. כל אחת רוצה לבטא את עצמה, להביע את עצמה. ולא משנה אם מתווכחים על הצבע של המקרר, האם הוא יהיה שחור או שיהיה לבן. היא רוצה שיהיה לבן, הוא רוצה שיהיה שחור, ומתווכחים ביניהם מה זה. בסוף מוצאים פשרה אפור, קרה אפור. זה לגיטימי הדבר. זאת אומרת, בתוך החברה שיש ויכוחים, יש חילוקי דעות ודברים כאלה, זה דבר לגיטימי. וזה בריא גם, שאתה יכול לשמוע מישהו שאתה לא מסכים איתו, זה מעלה גדולה מאוד. להקשיב למישהו שאתה לא בראש איתו, זה דבר גדול מאוד. זה בית בריא. בית חולה, מה זה בית חולה? שלא מדברים אחד עם השני. אין דיבורים, בכלל לא. רק חושבים כל הזמן על פירוד, על גט. או מגיעים לצעקות כאלה שכבר לא יכולים לסבול אחד את השני. ולא מסוגלים, פשוט לשום דיאלוג, לא מתנהג שום דיאלוג, שום חיבור. זה, זה בעיה קטסטרופלית. זה חורבן הדבר. תן לי לגמור את התשובה לשאלה. אותו דבר בחברה הישראלית. מי שחושב בחברה הישראלית כולם צריכים להיות בעלי אותה דעה, הוא לא יודע מה הוא עושה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. 12 שבטים, כל אחד עם ה... ויש חילוקי דעות וכל זה. לכן אני אומר, אותם אלה שיוצאים לכאורה, לפי שיטתנו, לתמוך באויבינו, בדברים האלה, צריך למצוא דרך איך להחזיר אותם בתשובה, איך לנהל איתם דיאלוג כזה שיגרום להם באמת ישר קו, שלא יהיו, לא יצאו מהקשת הלאומית, שלא יהפכו ממש לאויבינו, שלא יהיה להם דין של, איך אומרים, של מסית ומדיח או דברים כאלה, לעצור את הסחף שלהם. והיו דברים מעולם שאנשים כאלה קיצוניים בסוף השתמדו ממש, נעשו נוצרים, או מוסלמים, אני יודע, מרוב שהזדהות עם האנשים האלה, צריך להחורים, להושיט להם איזושהי חבל הצלה, ולקרב אותם, מספר, תמיד מספר עם מכון מאיר, פעם בא לכאן בחור, שהוא בא ביום הראשון, אחד מקיבוצי השומר הצעיר, הוא הוציא את עצמו, בא לראשון, אני רוצה ללמוד יהדות, אבל תדע לך, אני מראשי שלום עכשיו, אם אתם תדברו איתי כאן פוליטיקה, דברים כאלה, אני עכשיו קם ועוזב. באמת, זה לא מקום פוליטי המקום הזה. אמרת לו, תשמע, אתה רוצה ללמוד יהדות, אתה יכול ללמוד כאן יהדות, אין בעיה. אני מבטיח לך, לא נדבר איתך פוליטיקה, לא זה, לא זה. תלמד תורה. יהודי רחוק רוצה ללמוד דברים יסודיים על יהדות. הוא באמת למד. למד, 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 למד. ומתוך הלימוד, מתוך שהוא התחבר אל השורשים היהודיים שלו, אל התנ"ך, אל זה, פתאום מסתבר לו באמת מה העניינה של עם ישראל, זהות יהודית, ארץ ישראל, מדינת ישראל, כל זה. הלך והתיישב ברמת הגולן, היום הוא התחתן כמובן, כאן לא יוצאים בלי חתונות כידוע, התחתן, התיישב ברמת הגולן, היום הוא מראשי המסבירים כמה חשוב לא לוותר על ארץ ישראל, על רמת הגולן, וכל הדברים האלה. היה דיאלוג, הייתה שיחה, היה לימוד, היה בירור, היה זה. ככה צריך לנהל מדינה. מדינה צריכה להתנהל מתוך שיח, מתוך הקשבה. ולא דווקא לא חייבים להסכים על כל דבר. אבל צריך לברר הדברים. אז זאת היא תשובה לשאלה הזאת. אם אני רואה אדם כזה שהוא באמת נמצא כבר בקצה הקשת, ולא משנה אם הוא מימין או משמאל, צריך למצוא דרכים להחזיר אותו אל הקשת, דיינו אל כלל ישראל, ושלא ימצא את עצמו פתאום איזה מחוץ לכלל ישראל. זה מובן.
השאלה באותו רגע מעשה, באותו רגע שאותו איש קיצוני הולך ומוסר לצורך
העניין,
לדוגמה,
פרטי חיילי צהל,
לדוח...
זה בעיה משפטית, אני לא מדבר על דברים כאלה. יש חוק, יש מדינה, יש דברים שצריך... זה בסדר. שזה יש, המערכת המשפטית, בין שאר תפקידי, להגן על המדינה. אז ברגע שיש אדם שמעשה והם פוגמים בביטחון המדינה, ודאי שהוא צריך לדון אותו. לפי המערכת המשפטית. ודאי ודאי, אבל יש לי כלים לדבר הזה.
המערכת המשפטית לא
עושה
את זה?
תשאל אותי, אני רוצה לתקן את כל המדינה עכשיו. אדם שהוא הולך נגד המדינה, הוא מסר פרטים לאויב, הוא מרגל או משהו כזה, שזה שהמשפט ידונו אותו ויפשיטו אותו ויגמר. בסדר גמור. אני לא מדבר ברמה הזאת, אני מדבר ברמה שיש לך חבר שהוא לא, אתה לא מסכים איתו. מה, לנתק איתו מגע? דבר איתו, שוחח איתו. הדיאלוג הוא חשוב מאוד. שיהיה לנו יום טוב, רבותיי.